ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף זין עמוד א', ניתן לספור 22 שורות מלמעלה. אנחנו באמצע מהלך שבו אנחנו נמצאים כבר כמה דפים, ואין צורך להכביר בהקדמות, כי הרי זה רצף אחד. כל אחד, כדי להיכנס לעניין, צריך להכיר את החומר שבשיעורים הקודמים. בכל אופן, אנחנו ממשיכים עם החיפוש. לאיזו צורך היה לתורה לכתוב המילה ערלה כדי לאסור ייבום עם ערווה? אז הגמרא אומרת, ותשימו לב, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה, והגמרא מסומנת בהתאם, הנון עם הפס המקווקו האנכי מראה אורך הנקודה, ובסוף הנקודה אתם רואים פס מפותל, וכפי שהסברנו כבר בדפים הקודמים, זה מסמן דחייה של המקור שאנחנו מציעים, והדחייה הזאת היא ממשיכה עד שורה שביעית בעמוד ב', ושם אתם תצאו עוד פעם צורת בית, וכפי שאמרנו כבר, זה עוד ניסיון להצדיק את הצורך לכתוב עליה לאסור ייבום עם ערווה. הגמרא: אלא איצטריך, אני כן צריך את העליה. אגב, בשיעור הקודם הדגשנו את הרש"י שמראה את החשיבות של הסוגריים שהסתיימו פה, ונקרא את הרש"י עוד פעם. דיבור מתחיל: אלא יצטריך סלקא דאיתך אמינא ליעיר קאי. הגמרא כאן שייכת לגמרא שהיה ליעיר, דאוקימנא דהד יצטריך לא תבערו, משום דאילו כתב רחמנא, אם התורה לא הייתה כותבת לא תבערו אש בכל מושבותיכם, מיתינן בקר וחומר, היינו מגיעים דרך קר וחומר שניתן לבצע מיתת בית דין בשבת. ולאו משום דעתי עשה ודחי לא תעשה בקרית. וזה הסוגיה שבו אנחנו מתמודדים. ואם הראינו שהצורך שם ולא תבעו זה בגלל קו החומר, אין פה נגיעה לקטע או נושא של עשה דוחי לא תעשה שיש בו קרית. ועליה למה לי? אז למה אני צריך המילה עליה פה בעניין ייבום, שזה כן עניין של עשה, שייבום דוחה לא תעשה איסור ערווה שיש בו קרי, אלא כממשיך הגמרא, אלא יצטריך, אני כן צריך עליה, צריך לתת לך מינה תווי היי אשת אח. אשת אח זה בעצם זה ייבום, כמובן אם אין ילדים, אז זה גם אחד מהערבות. אז שאשת אח יהיה דבר שהיה בכלל כל שעריות. אנחנו אגב נוגעים באחד מהדרכים, המידות שבו התורה נדרשת. כל אחד בטח מכיר את זה מהתפילה, תפילת שחרית. לפני הפסוקי דזמרה יש לנו ברייתא של רבי ישמעאל עם כמה וכמה כללי או מידות שהתורה נדרשת בהם, ואחד מהם זה מה שאנחנו מזכירים עכשיו. זה נקרא דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, ללמד לא ללמד על עצמו, יצא ללמד על הכלל כולו יצא. זה העיקרון, אנחנו נחזור על זה כמובן יותר איתי. למה שלא, או, ככה הגמרא חושבת עכשיו, שאשת אח הוא דבר שהיה בכלל. רש"י כותב: מימוש היה בכלל, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחיתו, כלל בכל הראיות, או כלל בכל הראיות קראת. ואשת אח שאחד מהעריות, יישואי קרבה. אז, והנה היוון מתחתן עם אשתו של אחיו שמת. אז אשת אח היה בכלל כל שאר העריות באיסור קרי, ויצא מן הכלל. ללמד שמה זה יצא מן הכלל? כי זה ערווה שדווקא מותר, שאם אין לא בנים, אשת אח מותרת על ידי ייבום. יצא, זה נקרא יצא מן הכלל. ללמד, ואם יש כזה דבר שהיה בכלל והתורה מפרטת אותו בנפרד, הסיבה לכך שהתורה רוצה ללמד משהו, לא ללמד על עצמו יצא, על הערווה הזאת בנפרד או בלבד, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, להתיר כל העריות במקום ייבום. אם אין, אם ביתו של אדם התחתן עם אחיו, הדוד לקח את האחיינית והוא נפטר ללא ילדים, אז הלימוד הזה אומר שהאבא התחתן עם הבת, ולכן כדי לאסור את זה צריך איזו דרשה מיוחדת, וזה מה שנלמד מעליה. אז עד כאן יש פה קטע ארוך בסוגריים עד הדחייה. אתם רואים את הכוכבית בשוליים? אז כתבנו כך, עד כאן עיקר הדברים, למה צריכים עליה, הסברנו עכשיו. בתוך הסוגריים מובא דברי רקע לעניין דבר שהיה בכלל ויצא וכו', ואחר כך מובא הדוגמה של אשת אח. אחרי הסוגריים הגמרא תדחה ההשוואה ויחזור השאלה למה צריכים עליה. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת נתכנס לתוך הסוגריים. דתניא, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, כיצד? אנחנו גם מבליטים המילה כיצד עם צורת הרגש, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת תת נושאי מבנה כיצד, הסבר לשני כללי לימוד או מידות שהתורה נדרשת בהם. הדבר הראשון זה מה שמעסיק אותנו כעת, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, ללמד לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. ובהמשך, זה כבר לא נוגע אלינו מיידי, אבל זה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ויצא לידון בדבר החדש. כמובן נמתין, אבל בשני הכללים האלו אתם רואים ברייתות שבו מופיע כיצד להדגים את המידות. אז כעת אנחנו עוסקים בדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, ללמד לא ללמד על עצמו יצא וכו'. כיצד? פסוק בויקרא פרק זין פסוק כף, כתוב, והנפש אשר תאכל בשר בזבח השלמים וטומאות עליו. יש איסור לאכול קורבן, וכאן התורה מפרטת קורבן שלמים בזמן שבן אדם תמה, ומי שעושה כך הוא חייב קרת. והלא שלמים בכלל כל הקודשים היו, ולמה יצאו? ורשי מביא בכלל כל הקודשים היו שכבר כלל קרית בכולן. זה פסוק אחר בויקרא פרק ב' פסוק ג', שם כתוב כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל השם ותומתו עליו ונחרטה הנפש ההיא. אז יש פסוק כבר שכולל כל הקודשים, ואנחנו נחזור לגמרא, ולמה יצאו? למה שלמים יצאו באופן פרטני, באופן מיוחד? הרי הוא כבר כלול בפסוק השני שהזכרנו. התשובה, להקיש עליהן ולומר לך, מה שלמים מיוחדים קודשי מזבח? הסיבה ששלמים מפורטים במיוחד כדי להקיש, כדי להשוות שאר קודשים לשלמים. מה מאפיין שלמים? שהם קודשי מזבח. יש עוד סוגים של קודשים, למשל קודשי בדק הבית. אדם יכול לתרום סוס לבית המקדש, אבל זה לא למזבח, זה לאוצר בית המקדש. אז מה שלמים שהם קודשי מזבח, אף כל קודשי מזבח, עליהם קיים מי שאוכל אותם בתומת הגוף חייב קרית. יצאו קודשי בדק הבין שלא חל עליהם האיסור הזה. כלומר, אדם שהקדיש תרנגולים לבית המקדש. תרנגולים לא עולים על המזבח בכלל, אבל אפשר לשחוט אותם ולאכול אותם. והקדשת אותם למה? לבדק הבית, לאוצר בית המקדש. ואם אדם תמי אוכל תרנגולים, הוא לא חייב, הוא פטור. אין איסור תומת הגוף בקודשי בדק הבית. אז זה דוגמה לדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, והוא מלמד על שאר קודשים, שרק אם מדובר בקודשי מזבח כמו שלמים חל איסור אכילה בתומת הגוף. החנמי, הווה אמינא, אשת אח, בכלל כל הריות הייתה, ולמה היא יצתה? למה היא יצתה מכלל כל הריות? למה התורה מפרטת אשת אח? להקיש אליו ולא מלך, מה אשת אח? שריה? אף כל הריות, למי? שריין, כמובן, במסגרת איבום. ולכן, בסופו של דבר, אני צריך עליה לומר לו שאומנם אשת אח והאח מת ללא בנים, האח קיים נושא אותה, היא אשת אח, אבל זה לא נוגע לאשת אח משאר הריות. כלומר, ראובן התחתן עם ביתו של שמעון, בת היא גם עריות, גם ערווה, והיא אסורה. איך אני קובע כך? כי כתוב עליה. בלי, כאן אין סיבה לחזור על כל הלימוד, אבל זה הסיבה שצריכים עליה, כדי לאסור מה שאחרת מכוח המידה שהתורה נדרשת בה, הייתי מתיר. אומרת הגמרא, לא נכון, אני לא צריך עליה. הדוגמה של אשת אח כדבר שיצא מן הכלל אינו דומה למקרה של השלמים שהזכרנו מקודם. מי דמי? מי אומר שהם דומים? אתה בניין הקורבנות, כלל באיסור ופרט באיסור. הכלל הוא הפסוק שהזכרנו מקודם, מויקרא פרק הפת, שם כתוב כל איש שיקרב מכל זרכם אל הקודשים. קודשים זה כלל. פרט זה הפסוק בויקרא פרק ז' פסוק ח', בעניין השלמים. אז הכלל הוא באיסור, איסור אכילתם בתומת הגוף, והפרט הפסוק בשלמים, איסור לאכול אותם בתומת הגוף. זה מה שמאפיין הדוגמה של השלמים. אבל בסוגיה שלנו, ייבום, כלל באיסור, זה הכלל שכל העריות הן אסורות. רש"י הזכיר את הפסוק מקודם שהיה בכלל רש"י באמצע עמוד, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו, זה כלל, ו הכלל הוא באיסור שלא להתקרב לעריות. ופרט בהקר, מה זה הפרט? יבמה יבוא עליה. ההתר של איסור אשת אח במסגרת איבום. אז הניסוח או הנוסחה אינה שווה. בדבר שיצא מן הכלל ללמד, שיצא ללמד על הכלל כולו, הנוסחה אומרת שהכלל באיסור והפרט באיסור. זה לא דומה למה שיש לנו כאן. מה שיש לנו כאן, הכלל אומנם באיסור והפרט, הוא דבר חדש. אני מדגיש את המילה חדש, וזה ישמש אותנו בהמשך הגמרא. וממשיך הגמרא בדחייתה ואומרת, האשת אח בייבום לא דמי, אלא יש מידה אחרת שהתורה נדרשת בה, והנה הוא לדבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש שאי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש. אנחנו נדגים את זה עם, עם דוגמה. עכשיו בקשר ל אשת אח, זה היה דבר חדש שמותר הערבה הזאת, אשת אח. אבל אנחנו לא נראה שהתורה מחזירה אותה בכלל. אז בסדר, אשת אח זה דבר מותר, שאר העריות נשארו אסור, ככה, בלי עליה. וכאן אמרנו עיקר הנקודה במסגרת המבנה של הגמרא. הסוגריים פה הם דומים לסוגריים שקדמו להם למעלה, שעד כאן עיקר הנקודה. ואם אנחנו נדלג לעמוד ב' ונגיע לסוף הסוגריים, מה אתם רואים מיד אחרי זה? עוד פעם צורת בית, אלא סרקא דאי דחמינא, עוד פעם ניסיון להצדיק את הצורך למילה עליה לאסור שאר עריות בייבום. אבל עד שם אנחנו בכיוון שלכאורה אין צורך לעליה. והדוגמה של אשת אח כערבה שמותרת לא משקפת הכלל על שאר עריות. ההפך, הוא דבר שהיה בכלל ויצא, הוא דבר חדש, כפי שהגמרא אמרה, זה דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, שלא, אתה לא יכול להחזירו לכללו, הוא לא שייך לכלל. אני חוזר על מה שכבר אמרנו, אנחנו בעצם אשת אח הוא לא שייך לכלל עכשיו, הוא מותר, זה ערבה שמותרת, שאר עריות לא. דתניא, הגמרא מביאה את הדוגמה, דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, אי אתה רשאי להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש. אלא אם כן יש פסוק מפורש שמתייחסת לאותו דבר חדש ואומר, נכון, יש פה דבר חדש, אבל עדיין שייך לכלל שממנו הוא בא. כיצד? אנחנו נדבר על אשם מצורע. כעת פסוק בויקרא פרק י' פסוק י' ג'. מה כתוב? ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת, ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן. אנחנו מדברים על קורבן אשם, והתורה אומרת האשם הזה הוא כמו חטאת, שאין תמיד לומר כחטאת האשם. רש"י כותב ממול, שאין תמיד לומר כחטאת האשם זה, אם לשחיטה בצפון, כלומר בצפון הזה שם שוחטים אותו, הרי הלא כבר נאמר בו ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת. אז אני מבין שזה במקום החטאת, שזה בצפון, גם זה האשם בצפון, אני לא צריך את הסיפה פה כחטאת האשם. ואם למתן דמים, זריקת הדם ואכילתו, הרי הוא ככל אשמות. בכלל זו תורת האשם בצו את האום, בפרשת צו, זה אשם כמו שאר האשמות. מה קרה פה שאני צריך איזו פסקה או צמד מילים מיוחדים? כחטאת האשם, זה שאלת הגמרא. אני חוזר, ומה אתה מלומר כחטאת האשם? הנה התשובה, לפי שיצא אשם מצורע לידון בדבר החדש בבוען יד ובוען רגל הימנית, היא כן שונה, האשם הוא שונה משאר אשמות. במה? במתנות דם מאוד מיוחדים. המצורע שמביא את האשם הזה בא לשער ניקנור, שער מזרחי לעזרה, מכניס את בוען יד ובוהן רגל הימנית, והאיברים האלו הם בתוך העזרה בזמן שנותנים עליהם דם האשם, שחטו עד האשם, ויש כאן מתנות דם מאוד מיוחדות על בוען יד, בוען רגל של המצורע. ומאחר שהוא יצא בנקודה הזאת מכלל שער האשמות, אין בשער האשמות אין מתנות כאלו, רק מתנות על המזבח, יכול לא יהיה טעון מתן דמי ומום לגמי מזבח. מה לגבי קורבן אשם מצורע? האם דמו ניתן על המזבח? יכול שלא, כי הרי הוא יצא מן הכלל בדבר החדש, אז אולי הוא באמת שונה משאר אשמות. ממשיך הגמר בעמוד ב', תעמוד לומר, הנה מה שחיפשנו, הפסוק, הספר של הפסוק, כי כחטאת האשם הוא. מה חטאת תאונה מתן דמי וגם במזבח? כידוע, כל קורבן חטאת מתן דם וגם האימורים על המזבח, אף אשם, האשם מצורע, אף אשם טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. ואי לא אהדרי קרא, אם לא היה הפסוק הזה, כי כחטאת האשם, הווה אמינא, למאי דנפק נפק, או למאי דלא נפק לא נפק. למה שהוא יצא, הוא יצא. הוא, כלומר, הייתי אומר, הוא המתן דם שלו יצא מן הכלל להיות על בוען יד ובוען רגל. אז לגבי מתנו דם הוא יצא, לגבי שאר פרטים, למשל שחיטה בצפון, הוא לא יצא. אז לכן אני צריך את כחטאת האשם להחזיר את מתנו דם אשם מצורע שהוא גם כן על המזבח. החינמי גם אצלנו ביבום, הווה אמינא אשת אח דאשתרא, אשתרא היא שער עריות לא. וכאן באצל ייבום אין איזו פסוק שמחזיר את האשת אח לכלל או משהו כזה שיגרום לי לחשוב שגם שער עריות מותרות. לא, האשת אח יצא מן הכלל והיא ערווה שמותרת, אבל שעריות לא מותרות, אז אני לא צריך עליה לגלות על כך, ללמד על כך ששעריות אסורות. ממילא הן אסורות, אז למה אני צריך עליה? אלא סלקא דאיתך אמינא תיתי אחות אישה, שזה דוגמה של ערווה אסורה. במה מצינו מאשת אח? זה עוד דרך לימוד בתורה. מה מצינו? השפעה שהיא על בסיס סברה. מה אשת אח מיבמה? אף אחות אישה תתייבם. ולכן אני צריך עליה ללמד נגד מה מצינו. הגמרא אומרת לא, אני לא צריך עליה, כי השוואה מלכתחילה אינה השוואה. מי דמי? הטעם באשת אח חד איסורה. ובין ושמעון הם אחים, ובין לקח אישה, לגבי שמעון היא כעת אשת אח, מת ובין, ויש כאן מצווה איבום. אז כמה איסום אנחנו מתירים כביכול? אשת אח. הכה באחות אישה תרי איסורי. בדוגמה הזאת היא גם אותה דוגמה לכל שאר הערבות, העריות, ובין ושמעון נכון הם אחים, ובין נשוי עם לאה, שמעון עם רחיל, עם אחיות. האישה של ראובן לגבי שמעון, מה היא? היא אשת אח כמובן, והיא גם אחות אשתו. זה שני איסורים. אז יכול להיות שאיסור אחד אנחנו מתירים ושני איסורים לא עולה על הדעת להתיר, אני לא צריך עליה. עונה הגמרא, אני כן צריך עליה. מהו דתימה? הועיל ואישתרי אישתרי, בלי עליה הייתי אומר, מאחר שראינו במזכיר איבום היתר אשת אח, אז כמו שאשת אח מותרת, גם שאר עריות מותרות. ולכן כדי לא לפעול ולא לפסוק ככה, כדי שלא נאמר אוי ואישתרי אישתרי, באה התורה וכותבת באופן מפורש או באופן מיוחד עליה. אז יש כאן מין כלל שמצריך גזירת הכתוב להכחישו או להיות מנוגד, ובלי זה יש כאן כלל שיש לה תוקף במקומות אחרים, וזה מטרת הגמרא כעת בתוך הסוגריים, וזה מביא אותנו עד לסוף העמוד. אתם רואים ששם מסתיים הסוגריים, אבל עד הנקודה הזאת אנחנו מצדיקים את הצורך לעליה, וזה הבסיס, נקרא לזה המידה או הכלל, הועיל ואישתרי אישתרי. בסוף העמוד אתם רואים פס מפותל, שם מתחיל דחייה. הגמרא אומרת, מי דמי לדול? אולי מופיע בתוך הסוגריים, אז אנחנו לא יודעים על מה זה מדובר בינתיים, אבל הגמרא שם תדחה את ההשוואה. במילים אחרות, יש מושג של הועיל ואישתרי אישתרי, והוא מבוסס על דוגמה שאנחנו נראה בתוך הסוגריים, אבל אנחנו נראה שהדוגמה שלנו בעניין ערווה לא תואמת, לא מקבילה לדוגמה של אוי ואישתי אישתי שמובא בסוגריים. ואגב, גם כתבנו אצל הכוכבית בשוליים, בתוך הסוגריים מובאים דברי רקע להועיל לאישתי אישתי. אחרי הסוגריים יבוא הדחייה, וחוזרת השאלה למה לי עליה. ולגבי השאלה הזאת, זה יטופל בדף ח' עמוד א', אתם יכולים כבר לראות צורת בית בערך 10 שורות מלמעלה, ומשם ממשיך את הניסיון להצדיק את העליה. אז כפי שאמרנו, בתוך הסוגריים אנחנו נדגים מה זה הועיל ואישתרי אישתרי, איפה רואים אותו במקום אחר שנוכל להתבסס עליה, להצריך עליה. כתבנו אגב בשוליים תחת הכותרת תת נושא, המקור לומר הועיל אישתרי אישתרי נלמד ממצורע שחל שמיני שלו בערב פסח, כלומר י' ד' ניסן, ואותו אדם וראה קרי בו ביום. אני רוצה להדגיש, וזה יכול ממש להקל בהמשך הגמרא כשנגיע לדף ח' עמוד א', הנושא של סדר דברים, סדר התרחשויות. עכשיו הגמרא, ומנה תימא דאמרינן הועיל ואישתרי אישתרי, מה מהווה תקדים לרעיון הזה? דתניא, מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח. אני חושב שרובכם מכירים את הפרוצדורה לגבי מצורע, ולמי שלא מכיר נגיד ממש בקיצור, המצורע אחרי שהנגע נעלם מגופו, אני מדבר פה בקווים כלליים, יש הרבה פרטים נוספים לעניין תהרה ממצורע, אבל היה בן אדם שהיה מצורע מוחלט, ובסוף הצרת הוא אמור להביא קורבנות, אבל מתי הוא מביא את הקורבנות שלו? אז אחרי ההתעלמות מהנגע הוא ממתין 7 ימים. יש עוד פרטים שאני לא מוסיף כעת, אבל הוא ממתין 7 ימים, נקרא להם 7 ימי טהרה, ובמוחרת הוא מביא קורבנות. ביום השביעי הוא טובל במקווה, זה הופך אותו להיות מה שנקרא טבול יום. אז אחר כך השמש שוקעת וזה לא מתהר אותו לגמרי עד שהוא מגיע ליום, שעות היום של יום השמיני, ואז הוא מביא קורבנותיו. לפני שהוא מביא קורבנותיו הוא נקרא מחוסר כיפורים. כיפורים זה, לא, זה מילה נרדפת לקורבנות. הוא מחוסר, הוא עוד לא הביא קורבנותיו, וזה גם רמה מסוימת של תומה, הוא עדיין תמה עד שהוא מביא קורבנותיו. הזכרנו מקודם את הקורבנות של המצורע, ביניהם האשם עם מתן דם על בהונותיו. אז אנחנו חוזרים, לא, לפני שנחזור לטקסט הגמרא, הזכרנו שאנחנו נתמקה במצורע באותו יום שמיני, שבנידון הגמרא כעת הוא בי' דלד ניסן, כי זה הדוגמה שהגמרא תעסוק בה. בי' דלד ניסן ידוע שמקריבים קורבן פסח, ובערב כולם יושבים לאכול קורבן פסח, זה ליל הסדר, ט"ו ניסן. המצורע שלנו ביום השמיני, וכאן חשוב מאוד לעקוב אחרי סדר הדברים. אנחנו מדברים על אדם שהיה מצורע, קודם צרעת. ביום השמיני הוא ראה קרי. קרי זה סוג של תומה. בעל קרי הוא ודאי, הוא בוודאי כמו כל התמאים עשויים להיות בעזרה של בית המקדש, וניתן לומר שבעל קרי גם אסור להיות בהר הבית. מה דינו של בעל קרי אחרי שהוא טובל במקווה לפני ערב שמש? הוא נקרא טבול יום. טבול יום נראה בגמרא אם הוא אסור להיות בהר הבית, כן או לא, הגמרא תתייחס לזה. אבל סדר הדברים, אדם שהיה מצורע והגיע ליום השמיני, זמן שראוי למצורע להביא קורבנותיו, כי אנחנו מדברים בשעות היום, אדם לא מביא קורבנות בלילה, אז הוא הגיע לשלב הזה שהוא היה יכול להביא קורבנותיו וראה קרי וטובל. האם התפילה מועילה? אז ניקח בחשבון ששוב פעם אנחנו מדברים בי' דלד ניסן, והשאיפה שלנו זה שהאדם הזה יוכל בערב אחרי שקיעת החמה לאכול מקורבן פסח. בעל קרי אגב זה תומה של יום אחד בלבד. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת אנחנו חוזרים לגמרא לראות איפה אומרים הואי ואישתרי אישתרי, מאחר שמותר לזה אז מותר לדברים אחרים. דתניא בגמרא, מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח, הוא הגיע לאותו יום שהוא יכול כבר להביא קורבנותיו, וזה במקרה י' ד' ניסן, וראה קרי בו ביום וטבל, הוא טבל לקיריו, אז אחרי הקרי הוא טובל, הוא נקרא טבול יום. אמרו חכמים, אף על פי שאין טבול יום אחר נכנס, כלומר נכנס להר הבית, זה נכנס. מי זה? זה אותו מצורע ביום השמיני, והוא עומד באופן כללי, אני מדבר על כל המצורעים שהם עד ששוחטים ומבצעים מתנות הדם למצורע, הוא מחוסר כיפורים. הוא עומד בשער ניקנור שיש לו קדושת הר הבית, ומכניס את בהונות ידיו ורגליו לעזרה, וזה נקרא ביאה במקצת. ואנחנו נחזור לגמרא להתייחס לאותו מצורע, ובנוסף לכך הוא גם תבו יום. אז הברייתא אומרת שאף על פי שתבו יום רגיל לא נכנס להר הבית, זה נכנס. הדוגמה שלנו כעת, הוא כן נכנס להר הבית, הוא עומד בשער ניקנור, והוא גם מכניס ידיו, את הבהונות ידיו ורגליו, לעזרה. מוטב שיבוא עשה שיש בו כרת, זה הקורבן פסח, וידחה עשה שאין בו כרת. איזו עשה? זה וישלחו מן המחנה. יש פסוק שמחייבת שילוח מן המחנה אנשים טמאים. ומי אנחנו שולחים? אנחנו שולחים את בענייננו, אנחנו מסתכלים על אותו תבו יום לקרי ואומרים, נכון, אם היה מדובר בכל יום אחר בשנה, היינו משלחים אותו, תלך מכאן מן הר הבית. ואמר, ממשיך הגמרא ואומר, ואמר רבי יוחנן, דבר תורה אפילו עשה לית בי, אין עשה דורייתא לגבי תבו יום שישלח מן הר הבית, אפילו עשה לית בי, שנאמר, איפה רואים שאין אפילו עשה? אז אנחנו נצטט פסוק מדברי הימים. ויעמוד יהושפט, שהיה מלך ישראל, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה לפני החצר החדשה. מהי חצר החדשה? אמר רבי, שחידשו בה דברים, ואמרו, תבו יום לא ייכנס למחנה לוויה. מחנה לוויה זה הר הבית. אז זה הם אמרו, זה לא מדורייתא. ויאמר אולה, מה טעם? למה כאן לגבי המצורע ביום השמיני שראה קרי וטבל בו ביום, למה מתפשרים ולא שולחים אותו משם? מה טעם? הועיל והותר לצורתו, המעמד הזה שהמצורע עומד בשער ניקנור ומכניס ידיו לעזרה, זה גזירת הכתוב שהתורה אומרת תעשה כך. אז מאחר שהתורה התירה, נקרא לזה ביאה במקצת, זה כניסה לעזרה במקצת דרך הבהונות ידיו ורגליו, מאחר שהתורה מתירה לצועתו, הותר לקריו. הנה זה דוגמה של הועיל ואישתרי אישתרי. מאחר שתורה מתירה, נקרא לזה בלשון כללי מצב בעייתי, אבל התורה אומרת תעשה כך, מאחר שמתירים את זה לגבי צרת, מתירים גם לגבי העובדה שהוא בעל קרי תבו יום. אז עד הנקודה הזאת יש בסיס לומר המושג הזה, הועיל ואישתרי אישתרי. אז גם בעניין הייבום, הועיל והתורה מתירה אשת אח, זה עיקר מצוות הייבום, אבל אשת אח היא ערווה, אז מתירים כל הערוות במסגרת ייבום, שהאבא בעיקרון יכול לשאת את ביתו שהייתה נשואה לאחיו במסגרת ייבום. אבל בפועל אנחנו עושים זה בגלל שכתוב עליה. בא הגמרא ואומר, לא לא לא, אני לא צריך המילה גזירת הכתוב עליה, בגלל הוי ואישתי אישתי מדמי ודאולה. המקרה של ייבום, נגיד ייבום עם אחות אשתו, זה לא דומה למקרה של אולה שדיבר על מצורע שראה קרי. הגמרא ממשיכה לדף ח' עמוד א', וכאן אנחנו נצלול לעניין סדר התרחשויות. אם אתה רוצה להשוות את הדוגמה של ייבום עם אחות אשתו, אני מקודם הזכרתי ביתו, אבל אנחנו בסוגיה כעת נתמקד באחות אשתו. אם אנחנו רוצים להתיר ייבום איתה על בסיס הכלל הו ואישתרי אישתרי, ולהשוות אותו לדוגמה של מצורע שראה קרי, נוכל קצת להשוות. תנח איכה תנסה מת, מת בשורות הבאות אנחנו נתייחס לאובן ושימון. אובן הוא יהיה האח שמת, ושימון הוא האח שנקרא חי. אז הדוגמה של ייבום שיהיה מקביל למצורע שראה קרי, זה יהיה מקביל איכה תנסה מת. אז מה קרה פה? ובן התחתן, שמעון עוד לא התחתן, שמעון לגבי אשת, ובן זה אשת אח, ואחר כך נשא חי, אחר כך שמעון נשא אחות אשתו של ובן. ומה נוצר? עכשיו אשתו של ובן לגבי שמעון אחות אישה, היא התחילה כאיסור אשת אח, כי שמעון היה רווק. אחר כך ששמעון גם כן מתחתן, אבל מתחתן עם אחות אשתו של ראובן, נוצר איסור חדש, איסור נוסף, אחות אישה. ואפשר לומר כזה דבר, דומה למקרה של המצורע, דמיגו דאשתרי איסור אשת אח, זה מה שהתורה מתירה, כמו שהיא תירה ככניסה למצורע, אותו ביאה במקצת לעזרה למצורע, למרות שהוא סוג של תמי, הוא מחוסר כיפורים. זה מה שהתחיל, זה היה בהתחלה. אז אם ראובן נסע בהתחלה, אז נכון, אז נוצר אשת אח, וזה הדבר שהתורה מתירה. ועל זה אנחנו נאמר, אני קורא עוד פעם שורה שנייה, דמיגו דאישתרי איסור אשת אח, אשתרי נמי איסור אחות אישה, שזה האיסור שבא אחר כך. וזה יהיה כמו אולה שאמר שמאחר שהיה מצורע והתורה מתירה כניסה לעזרה לגביו, היא תתיר גם לגבי העובדה שהוא נהיה בעל קרי. אז הקרי הוא בא בהמשך, קודם מצורע שזה הדבר שהתורה מתירה, ואחר כך הקרי היא, איך נגיד, היא רוכבת על הגל של אתר. וזה יהיה אם בייבום, אני חוזר מה שאמרנו כבר, בייבום קודם ובין המת הוא נשא, כמובן שהוא בעודו בחיים, ואחר כך נשא שמעון שהוא אח שנשאר בחיים. אלא ממשיך הגמרא, נשא חי ואחר כך נעשה מת. אם שמעון התחתן קודם עם רחל, לרחל אחות רבקה, לאה, שמעון התחתן מראש, אז מה, איזו איסור נוצר פה? לא האיסור שהתורה מתירה, האיסור של אחות אישה קיים, האיסור הזה קיים. הוא נשא ראשון, שמעון נשא ראשון, ואחר כך נשא מת, ואחר כך ובין נושא את לאה, אחותה, איסור אחות אישה קדים, והיא לא הותרה בתורה. אז אם הסדר התהפך, אז אני לא יכול להגיד את הכלל, הואיל והותרה, הותרה, כי האיסור הראשון בדוגמה הזאת הייתה איסור שהתורה לא התירה. ואפילו נעשה מת נמי, גם הדוגמה הראשונה שחשבנו זה מקביל, גם יש הגבלה. גם המקרה של שרובן נעשה ראשון תנח, שזה אפשר להגיד שהוא דומה לאולה והמצוע והקרי, היכה דנעשה מת ומת, שקודם איסור אשת אח באמת הותרה, שרובן מת, הוא נעשה את לאה, את לאה, כן, והוא מת ללא בנים. בשלב הזה אשתו של רובן הותרה לשמעון, זה אשת אח, ואחר כך נשא חי, ורק אחר כך שמעון נשא את רחל אחותה. דחזיה לי אשת אחיו הייתה ראויה דבני בני, כלומר אחר מיתת ובן לפני ששמעון התחתן עם אחותה. ואז זה מקביל למקרה של המצורע. איך? כי המצורע בשמיני נהיה ראוי להכניס בהונותיו. אחר כך ראה קרי, אחר כך נוצר הבעיה, אבל הבעיה של קרי נוצר אחרי שאותו מצורע קיבל היתר. אז גם פה אפשר לדבר על היתר, וגם בסופו של דבר צורך עליה, אם נשא מת ומת, נוצר היתר אשת אח, ואחר כך שמעון נשא אחותה, אז היה מקום לחשוב, הנה בוא נגיד על בסיס או הדוגמה של אולה, הועיל ואישתרי אישתרי, אלא ממשיך הגמרא, נשא מת ולא מת, ואחר כך נשא חי, רובן התחתן עם לאה והוא נשאר חי, ואחר כך שמעון נושא את רחל, לא יחסר לי כלל אשתו של רובן לא הייתה בנקודת זמן ראויה לשמעון, כי ברגע שרובן עדיין חי ושמעון מתחתן עם אחותה, אז אשתו של רובן לא ראויה, אך עדיין חי, אז איסור אשת אח עדיין בתוקף. אז עכשיו המקרה הזה, אם נעשה הקבלה למצורע והקרי, מי לא מודי אולה? אולה עצמו שנתן, שלימד אתר, אבל הוא עצמו יודע שאם ראה קרי בליל שמיני, כלומר לא בשעות היום של שמיני של המצורע, שאז הוא יכול להביא קורבנותיו, לא, הוא ראה את הקרי בליל שמיני, שאין מכניס ידיו לבהונות, הוא לעצמו יגיד, אנחנו לא יכולים להתיר עכשיו לאותו מצורע ביום השמיני להכניס בהונותיו, שלא יצא בשעה שהיא ראויה להביא בקורבן. אותו מצורע בבוקרו של יום השמיני לא היה ראוי להביא קורבן, לא היה שעה ביום שמיני שהיה יכול להכניס ידיו. שוב פעם, ההתר שלה זה בגלל שהקרי בא בנקודת זמן אחרי שהוא כן היה ראוי להביא קורבנותיו. אבל אם הבן אדם ראה את הקרי בלילה, אז לפני שהוא מגיע להתר הבאת קורבנות, הוא עדיין הוא נחסם בגלל שהוא בעל קרי. אז עד כאן אנחנו רואים שלכאורה אנחנו לא יכולים להגיד בעניין ייבום ושער עריות, הואיל ואיסתרי איסתרי, זה לא מקביל לעולה. אומרת הגמרא, אלא כי איצטריך עליה, היכא דנשא מת ומת, ואחר כך נשא חי. אמרנו לפני כן שזה המקרה שבאמת היה מקום להגיד הואיל ואיסתרי איסתרי, על בסיס ההשוואה למקרה של של עולה מצורה ביום השמיני שראה קרי. והמקרה הזה אני צריך עליה לאסור ייבום עם שער עריות. והיא בעיית אימה, עוד גישה להצדיק עליה. והגישה הזאת סימנו עם נקודה ארוכה, כמה שורות לפתח אותו. עתיה, אני קורא עוד פעם, ואי בית אימה הצורך לעליה, עתיה בהקשה מרבי יונה. דיאמה רבי יונה, ויתאמה רב הונה ברי רב יהושע. אמר קרא, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו. זה בפרשת אחימות, בויקרא פרק י"ח, והפסוק הזה מופיע אחרי רשימה של איסורי ערווה, ובין הפסוקים האלו שם מוזכר אחות אישה וגם אשת אח. הוגשו כל הראיות כולן לאשת אח. מה אשת אח שריה? כמובן במסגרת איבום, אף כל הראיות דמי שריין. אם מתו אותם אחים בלי בנים שהיו נשואים לערווה של שמעון, אין מותרות, כתב רחמנה, עליה. לכן אני צריך עליה כדי לנטרל את ההקש. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, מכתי, כל עריות איכא לאקושינו לאשת אח, איכא לאקושינו לשון הקש, לאחות אישה. העריות האלו נמצאים ברשימה של איסורי ערווה, והיה את הפסוק ש הוא כללי שמקישים את הערבות לאחד מהם. מהי חזית דאקשית לשון הקש לאחות אישה? בסופו של דבר אנחנו אוסרים ייבום, כמו שבאצל אחות אישה היא אסורה ביבום. למה בחרת להקיש את הערבות לאחות אישה לאסור ייבום? הקשינו לאשת אח להתיר ייבום עם כל ערבה. ברשי ביבום מתחיל ואיכא לאקושינו לאחות אישה דאסירי ליבום דפרת בה קרא עליה. כאילו בשורה תחתונה העקש הוא באמת לאחות אישה. למה אני מתעכב על זה? כי לפני כמה שורות הגמרא בשאלה של רב אחא הוא ציין שכל מכתי אומר כל עריות איכא לאקושינו. סליחה, אני טועה, אני רציתי כמה שורות לפני זה, שאצל רבי יונה הוגשו כל הראיות כולן לאשת אח. הייתי אומר שניקח את זה בערבון מוגבל, כי בסופו של דבר אנחנו אוסרים, והאיסור הוא על פי העקש לאחות אישה, כמו שרשי מציין, שבו פרט הכתוב עליה, שממנו לומדים איסור ייבום עם אשת אח. וכאן הגמרא שואלת, למה בחרנו להקיש לאחות אישה ולאסור ייבום עם ערווה? להקיש את כל העריות לאשת אח, שם לא כתוב עליה, ונתיר ייבום עם, עם, עם כל הרעיות. הגמור עונה, אי בית אימה לכולה וחומה, יש לך שני מסלולים, להקיש לדבר שמקל, או לדבר, להקיש לדבר שמחמיר, לחומה מקשינה, מדיני כללי הלימוד, ככה זה, שאם יש שני מסלולים, יש להקיש לדבר המחמיר. אי בית אימה, הכה, תרי עיסוי, והכה תרי עיסוי. אם אנחנו נסתכל על כל שאר האיסורים במסגרת ייבום ואחות אישה, אנחנו נראה שהם דומים. כאן באחות אישה יש שני איסורים, יש איסור אחות אישה ויש גם איסור אשת אח. שאר עריות גם כן, ביתו, חמותו, אם חמותו, כל אלו הם אסורות. ובנוסף לשאר האיסור של שאר עריות, גם שם יש אשת אח. ותרי מתרי ילפינן, אפשר ללמוד, כמו שבאחות אישה יש שני איסורים ואין היתר איבום, גם כל השאר. אבל הכה אשת אח גרידה, שרובן התחתן עם אישה שלא קשורה כי הוא זה לשימו, זה יוצר רק איסור אשת אח. הכה חדה איסור, אבל תרי מחדה לא יפינן. שער הרעיות, מה רצית על בסיס היתר אשת אח להתיר שער הרעיות במסגרת ייבום, אבל שער הרעיות במסגרת ייבום נוצר אצלם שני איסורים, הערבה וגם העובדה שהיא אשת אח. אז אנחנו לא יכולים ללמוד שניים מאחד, ולכן עד הנקודה הזאת אנחנו לא רואים למה יש צורך לעליה, לאסור שער עריות. לא הייתי מעלה על הדעת ששער עריות תהיינה מותרות. כאן בהמשך אנחנו רואים עוד פעם צורת בית, ואנחנו בשוליים העלנו אצל כוכבי, סימנו את רבה בצורת בית, כי הוא מהווה עוד הסבר למה צריכים עליה. אבל מאחר שאנחנו במסגרת לימוד דף היומי, והשיעור שלנו היה לדף זין וגלשנו כבר לאמצע דף ח', אנחנו נעצור פה, בעזרת השם פעם הבאה נמשיך מהנקודה הזאת. עד כאן שיעורנו להיום.